אז ערב טוב. שיחה של ערב ראשון, ערב ככה אחרי יום שלם של תרגול, ואנחנו רואים כמה זה לא פשוט. לא פשוט לפגוש גוף, לפגוש תודעה. ואני בטוחה שהשאלות מצויות, למה לי, למה באתי, למה לא הסתפקתי במדיטציה אחת ביום, אחת לשבוע, כאילו העולם תוכן הזה. ואני רוצה בשיחה הזאת, אני רוצה לגעת בכל מיני דברים, בכל מיני רבדים שיש לעולם התוכן הזה. אני מניחה שאחת הסיבות שהגעתם, לא הסיבות האישיות, זה בגלל שכל העולם הזה שנקרא מיינדפולנס, יש לו, כן, מקבל המון הידודים ויותר נגיש ויותר מוכר. ומה שנקרא, היינו כאן קודם, אוקיי? עוד לפני הבאז הגדול. ועולם התוכן הזה הולך הרבה מאוד שנים אחורה, 2600 שנה. ואני עוד מעט אדבר על הבודה, אבל לפני שאני מדברת על הבודה, אני רוצה רק קצת לקשר אפילו להרהור שערן שלח אתכם אתמול, כולנו, ללמה באתי או מה, כן, הכוונות. והמילים יכולות להיות מאוד זהות, אנחנו לא כל כך שונים בכמיהות שלנו בחיים. אם אנחנו נקרא לזה שקט, נקרא לזה איזון, נקרא לזה חוסן. מכיוון שהרבה מאוד שנים אני עוסקת יותר, אני גם פוגשת את העולם, מה שנקרא חילוני, בעיסוק במיינדפולנס עם ילדים, בני נוער והכשרה, אז העולם הדימויים, ואני רוצה רגע להשתמש בדימוי שאני משתמשת בו הרבה מאוד בשנים האחרונות, פחות בקונטקסט הזה. פחות כאן בריטריט. והדימוי הזה הוא דימוי שמדמה את החיים שלנו לאוקיינוס. חיים כאוקיינוס. כל מה שיש באוקיינוס. יודעים מה יש באוקיינוס. והמפגש שקורה זה, כן, איפה אני פוגשת, איך אני פוגשת את האוקיינוס. אני פוגשת אותו כל אחד מאיתנו עם כלי השייט שלו. כן, עם איזה כלי שייט אנחנו פוגשים את האוקיינוס. ואנחנו יודעים שכל כלי שייט יש לו יכולת אחרת של, כן, מה קורה לו בים. בין אם זה דוגית, בין אם זה סנונית, בין אם זה יכטה או אוניית מסע או ספינת מסע, כן? יש כל אחד, יש את היציבות הזו. ואני רוצה כאן לחבר ואחר כך אני אעשה לזה את ההקשר, איפה זה פגש את הבודה או פגש את הבודה. שלמעשה כל מה שאנחנו יכולים לעשות, וזו המיומנויות שדיברנו ואנחנו מדברים עליהן, זה איך וכיצד אנחנו יכולים לטפח מיומנות, שתיתן מרכז כובד יציב לכלי השייט. כי אוקיינוס הוא אוקיינוס. יהיה לו את כל מה שיש באוקיינוס. יהיה את הגלים הגבוהים, יהיה את השקט, יהיה את הדממה, יהיה את הרוחות והסערות. יהיה הכל. אני היום באחת הקבוצות הזכרתי, היה לנו, כן, האוקיינוס שלנו רעש וגעש, ועדיין הוא מתחיל, כן, תקופת קורונה של שנתיים, וכזה דבר לא הכרנו באוקיינוס שלנו, והנה הוא הגיע, ומשהו קרה לכלי השייט שלנו. אנחנו יכולים לראות מה קרה לכלי השייט בסביבה שלנו, חברתית מה קרה, אוקיי? אז כל מה שאנחנו יכולים לקחת עליו אחריות, זה איך אני מטפחת את אותו כלי שייט שיהיה יציב, שיהיה, כן, יהיה לו מרכז כובד, שיהיה עמיד. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא יטולטל. כן, כלי שייט יטולטל, יכול להיות שהוא אפילו יתהפך. אבל אם כלי השייט, כן, יש לו את המיומנות, אז ההתאוששות היא אחרת, היכולת לחזור למרכז הכובד אחר. ובמידה מסוימת, כשערן דיבר היום על חופש, במידה מסוימת זה החופש. במידה מסוימת, אם אנחנו רוצים אחת לכיוון הזה, אפשר לראות גם בזה חופש. כן? אפשר למצוא חופש גם בגלים הגבוהים וגם בהתהפכות. והחזרה. החזרה להיות, למצוא את מרכז הכובד, לדעת, כן, איך התודעה הזאת יכולה להיות, כן, הספינה הזו יכולה לראות איך היא מייצבת את עצמה, ולא רק עסוקה במה היה ומה יהיה. ואיך נפלתי ואיך התהפכתי ואיך זה קרה לי ולמה זה קרה לי. כל הדברים שאנחנו מכירים שכשהאוקיינוס סוער קוראים לנו או מכה בנו. יש כל מיני דפוסים. Okay? ולכן יש את האיכות הזאת והמיומנויות שאני רוצה, כי המילים פה נאמרו וברור לי, אני ככה מנסה לחזור לאחור, זה הרבה מאוד שנים לרגע הזה שאני התיישבתי לראשונה על הקרית. אני לא חושבת שקיבלתי חצי מההמשגות שרצו פה רק ב-24 שעות האחרונות, ואני לא בטוחה שהייתה לי את היכולת לקלוט, אז אני מבינה שזה הרבה מאוד להכיל. אז אני רוצה קצת לדבר על המיומנויות. Okay? מה זה המיומנות הזו שאנחנו מטפחים פה? המיומנות להביא של אותה בהירות תודעתית. חשוב לי לומר, אנחנו מטפחים מיומנויות של התודעה. לא של האישיות שלנו, לא של הגוף שלנו. של התודעה, מיומנויות שהן לא נגישות. אני חושבת שהרבה פעמים קשה לנו להכיר בזה שיש מיומנויות שהן לא נגישות לנו. ואנחנו לא מכונה שאפשר ללחוץ על כפתור ו... זה מיומנויות של הבהירות התודעתית שמורכבות גם מריכוז, כן, היכולת לאסוף את התודעה, כן, שתהיה אסופה, ממוקדת, ערה, במיומנות של תשומת לב. אוקיי? זה שתי המיומנויות, תשימו לב, גם בישיבה וגם בהליכה. למעשה מה שקורה כאן זה טיפוח המיומנויות. העניין, אני רק חשוב לי לומר, כאשר מיומנות מתפתחת, לא יוצאת לנו פתקית ומודיעה לנו. הגעתם שלב א', טיפחתם, אין דבר כזה. כן? גם אם, נגיד אם אני עושה עבודה בחדר כושר ואיזשהו שריר, פתאום אני רואה זה יותר נגיש. המיומנויות זה משהו הרבה יותר עדין. זה יכול פתאום להופיע בחיים באיזשהו מקום, וזה לא מודיע לנו. לכן כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להמשיך לטפח. אז יש את המיומנות שבאה ואומרת, כן, אני... במרכז הכובד, מטפחת את הקשר והקשב, אפילו אני אומר את האינטימיות, עם החיים כפי שהם קורים כאן כרגע. ואנחנו יודעים איזה אתגר זה, זה אתגר מאוד גדול בחברה שאנחנו חיים בה. זה אתגר מאוד גדול, מכיוון שהיום, בשונה מתקופת הבודה, כן, בפער מאוד גדול, הקשב שלנו, ראיתם, יוצאים על זה גם ספרים, הקשב שלנו כבר הרבה מאוד שנים, הוא נכס כלכלי. כולם רבים על הקשב שלנו, כי הקשב שלנו שווה כסף. לא כי חושבים על ה-well-being שלנו, okay? אז כל פרסומת, כל אתר שאני נמצאת בו, כל כתבה שאני קוראת בה, כל דבר, כן, הוא יהיה מספיק חזק, מספיק בולט, מספיק כדי למשוך לי את הקשב ליותר זמן, כדי שאני אשאר באותו מקום. ולכן אנחנו, לכן זה לא פשוט. זה לא פשוט. אנחנו למעשה באים ומטפחים תנועה שהיא ההפך מהאוטומט שהתרגלנו ודרך אגב והתמכרנו לתוכו. לא, שלא באשמתנו, אבל באמת לשם הכיוון הולך כבר הרבה מאוד שנים. אוקיי? אז ריכוז, אני חוזרת שוב, הריכוז, כן? ותשומת הלב. תשומת לב זה לא תשומת לב, כן, אני צריכה, זה עצם תשומת הלב שלי, והיום עלתה, אני אומר את זה כאן לפני שאני אמשיך, כיוון שזה עלה בקבוצות, עצם תשומת הלב שיש מחשבה, זו תשומת לב, זה בכלל לא משנה כמה זמן חשבתי. אני רק רוצה לומר לכם, מחשבות הן חלק ממציאות, אוקיי? מחשבות הן חלק ממציאות, אנחנו לא רוצים לנתק פה מחשבות, אנחנו רק יוצרים העדפה רגע אחד להניח אותן. כי כרגע, בטיפוח של המיומנות, כרגע עוד אנחנו לא יכולים. זה כמו לקחת ספינה קטנה כזאת, אפילו מעץ משהו קטן, ולשים לה מפרס ענק. Okay? תתפוס המון רוח ואין לה יכולת, ולכן אנחנו לא מתעסקים כרגע עם מחשבות. בריטריט של שבוע בהחלט כן. בסדר? אז אנחנו קודם כל מייצבים את התודעה בגוף, מייצרים את העוגן בתחושת הנשימה. אוקיי? Okay? אחד הדימויים, מכיוון שהשתמשתי במושג הזה, בהירות תודעתית, ומושגים שדימויים שהבודה השתמש, זה האפשרות לתת לבוץ לשקוע. אם התודעה שלנו היא כמו ביצה, אז בעצם מה שהתרגול הזה עושה, גם אם נדמה לכם שזה יעשה הפוך, כן? למעשה מה שקורה זה מאפשר לבוץ לשקוע. התודעה שלנו ביום יום נדמה לנו שאנחנו אולי צלולים, היא כמו ביצה. אנחנו לא באמת רואים בצורה בהירה. כי הכל מעורבב, רגשות המחשבות, מה אני אעשה, מה הגירוי והתגובה, והכל בבליל. ואז אנחנו מגיעים לכאן ועוצרים. וכבר העצירה הזאת עושה משהו בפנימיות. Okay? כבר העצירה. וזה לא סתם שאנחנו בשתיקה, כפי שאמרנו אתמול, אנחנו מניחים לדברים. וכשאנחנו מניחים לדברים, אחד הדברים שיכולים לקרות זה שלאט לאט המים הופכים להיות יותר ויותר צלולים. כאשר המים לאט לאט, כן, זה לא קורה במהר, אבל כשהמים לאט לאט נהיים יותר צלולים, אנחנו יכולים לראות טוב יותר מה קורה. כן? מה מצוי בתחתית, מה שט, מה שוחה, מה מצוי שם, בתוך המקום הזה. איך הדברים קורים, אבל בשביל זה יש חשיבות להביא את המים להיות צלולים. עכשיו, אנחנו לא מחפשים את רמת הצלילות. כל צלילות יש לה מקום. כל רגע, כל, אוקיי? כל בהירות. אוקיי? זה ככה לומר באופן כללי, לתת איזשהו overview על הדברים האלו, איזשהו מבט. ועכשיו אני חושבת שלא אמרנו את המילה ויפסנה. המילה ויפסנה הוזכרה פה חוץ מזה שהיא מתקשרת לשתיקה. אז רק אני אומר שכן, אנחנו אומרים את זה בהרבה מילים, אבל ויפסנה זה ראייה חודרת לתוך טבע הדברים. ראייה נכוחה לתוך טבע הדברים. הכוונה היא נכוחה. שהמשקפיים, אין לנו משקפיים דרכם אנחנו מסתכלים, אלא זה כמו שזה בדיוק. זה לא בא עם דעה, עם הרגל, עם תפיסה, אלא זה הראייה הזאת שיוצרת היווכחות. ככה הם פני הדברים. אוקיי? והתרגול הזה לשם למעשה הוא מוביל, לוקח. ועכשיו אני רוצה לקחת אותנו הרבה הרבה שנים לאחור. לא שנים שחייתי בהם, אבל אני יכולה לספר לפי הסיפורים, אז אני כבר כאן, אז בואו נספר. מה הקשר ואיך הקשר של הבודה, או גואטמה, סידרתה, לתוך כל מה שאנחנו עושים כאן? גואטמה סידרתה היה נסיך פרק, שעוד בהיוולדו ידעו, כן? משתמשים הרבה באסטרולוגיה וקריאת כוכבים כזו וסייקיקים אחרים, שלגיד, אוקיי, מה עתידו של הנער, הילד, הילוד, עוד לא נער, לאן הוא ייקח? והראייה הייתה שהוא הולך להיות מנהיג, הוא הולך. ואבא שלו, שממש רצה לשמור אותו, לפי הסיפורים, כמובן הכל לפי הסיפורים, דאג לשמור אותו בארמון, קרוב, לרפד אותו, שלא יצא החוצה, שלא יראה את העולם, כדי שלא יברח לו מהממלכה. וסידרת הגדל, הגיע סביבות גיל 28, ככה כבר ניסה, ויום אחד הסיפור האגדה הוא כזה, שהוא היה נוסע מהארמון אל ארמון הקיץ, או, כן? ועובר בדרך, בתוך החברה ההודית, אבל בגנים, זה כזה עוד היה מקומות יפים, לא ברחובות. ולפי המסורת, הרבה פעמים גם קוראים להם, היו שם ארבעה שליחים. אז אני רק אגיד, יום אחד, מה שהוא ראה, זה אדם זקן. ואז הוא שאל את הרחב שלו, תגיד, מה זה? שמאלו. זה אדם זקן, כולנו יום אחד נזדקן, ונראה ככה. ואחר כך הם פגשו באדם חולה. ושוב הוא שאל אותו, מה זה, אני יכולה, אני רק יכולה לדמיין, עם החולי של אודו, איך, איזה אדם חולה הוא פגש. אז הוא אמר לו, כן, ככה נראים, אנשים חולים, כל אחד יום אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו גם יחלה, מחלה היא חלק. ואז הם פגשו גופה, ואז שוב, הוא שאל מה זה, ואמר לו, זה אדם מת, כולנו יום אחד נמות. ואז גם סידרת חוזר הביתה ואשתו יולדת. אבל עוד קודם הוא פגש, הוא ראה מה שנקרא נזיר, הוא בטח ראה איזה מניחת הנזירים של פעם, אולי סגפנים. הוא שאל אותו מי זה, אז הוא אמר, זה איש שיצא לחפש את האמת. אפשר לחשוב עוד הרבה ולהיכנס פילוסופית איך זה יכול להיות, זה לא שהבודה, כן, לא ידע, אבל יש משהו ברגע של התעוררות, אתם יודעים שאנחנו רואים דברים ברצף, ומשהו בנו קורה. כן, ברצף הדברים שקרו, ואז הגיע הביתה, נולד לו הבן, והוא החליט שהוא יצא לחפש את האמת, אבל האמת שהוא יצא לחפש, הוא אמר, אני חייב למצוא את הדרך, להשתחרר מהמעגל הזה. עכשיו, זה המעגל הגדול, כן, שהוא קרא לו מעגל הסבל. בלימוד שלו, המעגל הזה מקבל הרבה מאוד רבדים, כי כל רגע, וכבר אני רוצה לדבר על זה, כל רגע הוא יכול להיות מעגל של סבל. Okay. ואז הוא הלך וחיפש. הוא חיפש די הרבה שנים. הוא בא מה... כן, הוא בא מהארמון ויצא ופגש מורים, כן, כל מיני מורים הודים של אותה תקופה, ותרגל את זה ותרגל את הכל, ומה? ובחינת מורים מסוימים, אוקיי, הגעת לכל מה שאפשר להגיע, והוא אמר, אני עדיין לא מצאתי את הדרך לצאת מהמעגל של הסבל. ואז כן, הלך, חיפש, המשיך לחפש, היה סגפן לתקופה, לא אכל, לא שתה, עם קבוצה של חברים, חמישה חברים. ויום אחד הוא פשוט התיישב, החליט, הבין שזה לא דרך האמצע, לא לאכול ולא לשתות. והלך ושתה והחליט לשבת תחת העץ, ומשהו קרה תחת העץ. כן, המקום הזה של ההתעוררות. הבודה, הגדרה של הבודה זה זה שהתעורר. אוקיי? שהתעורר מכל הכבלים של האשליות. הבין את הדברים כהווייתם. והלימוד הראשון שהוא נתן, ולכן אני מוצאת לנכון לתת אותו כאן, כי הוא תמיד רלוונטי. הוא מאוד בסיסי. והוא מתקשר גם למה שאמרתי קודם לכן. הוא הלימוד על ארבע אמיתות נתן. המעצילות, יש מי שאומר, הנאצלות, הנכונות שלהם זה בכל מצב וזמן. אוקיי? אני ביום יום שלי מתייחסת אליהם כמו משפט מתמטי. אני רוצה להבין מה קורה, אני בודקת אותם. אז האמת הראשונה דיברנו, האמת על אי הנחת. כן? אני עוזבת רגע את המילה סבל, שים אותה בצד. כל רגע של אי נחת, אוקיי? ההתייחסות של אי סביעות רצון. ומה שהבודה אמר, האמת הראשונה היא האמת על קיום של אי נחת או אי סביעות רצון. ובואו נראה כמה רגעים כאלה יש לנו ביום, בשעה. Okay? רגע כזה של אי נחת, שהרצון שלנו לא סווה, לא מסופק. כמה אי הנחת, ותראו גם למה המילה סבל יכולה להתקשר, מזיזה אותנו, גורמת לנו כל הזמן לחפש, להחליף. תגידו אתם, כמה דברים אנחנו מחליפים? משליחים את זה, זה בגלל זה, ורק אם אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אוקיי? ואי נחת יכולה להיות כמובן רגשית, תודעתית או גופנית, ואי נחת היא לא טעות. זה לא שאני חווה אי נחת כי לא הצלחתי משהו בחיים. זה לא כי אני חווה כאב, כן? כי משהו בחיים שלי לא מדויק. אי נחת זו היווכחות. ולהסכים לראות שזה חלק מטבע הדברים. צר לי להודיע לכם. נראה איך אתם מסתכלים עליי. חלק מאוד רציני להגיד, כן, יש אי נחת. יש אי סביעות רצון. זה לא כי משהו בי לא מוצלח. זה לא כי משהו בהורים שלי דפק אותי. או במדינה שנולדתי. אנחנו קודם מחפשים את הסיבות, נכון? אוקיי? אז קודם כל זו היווכחות. אבל אז בא הבודה ואומר, אוקיי, הרי הוא יצא לחפש, נכון? אז יש משהו שהוא גילה. ומה שהוא גילה, שנייה אחת, אני רוצה לראות אם יש לי איזה. אני עוד אשאר בנאי נחת, אני כאילו רוצה קצת להישאר בה, כי אנחנו הרבה מאוד עסוקים ביום יום שלנו, בהימנעות מאי נחת. אוקיי? תסתכלו כאן היום, חוב, התזוזות, אפילו עכשיו, כן? כי יש אי נחת. אוקיי? אל תרגישו לא בסדר. זה אנחנו, זה המציאות, זה הכולל. ולפעמים כל מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להכיר בדבר הזה. זה מה שהבודה בא, יש אי נחת. נכיר אותה, נכיר בה. אוקיי? יש אי סביעות רצון. חשבו על זה. אי סביעות רצון. איפה ממוקם הרצון? ואיך אפשר להסביע אותו, אם בכלל? מה הסיכוי שלנו להסביע רצונות? אוקיי? כמה אנחנו עסוקים בלהסביע את הרצונות שלנו? עובדים מאוד קשה. עבדות אמיתית. להסביע את הרצון. ואז בא בודה ואומר, אוקיי, אז יש אי נחת, יש אי סביעות רצון, אבל יש לה גורם. זה לא סתם שהיא מצויה, יש לה גורם. ומה הגורם? בלוגיקה פשוטה. הרצונות, ההאחזות שלנו ברצונות, ההיצמדות שלנו לרצונות. כן? כי אם אין רצון, אז אין גם סביעות רצון. אבל הרעיון הוא לא שלא יהיה רצון, אלא ההאחזות וההיצמדות שלנו ברצונות. וזה לא משנה איזה סוג רצון, שמשהו יהיה לי ושמשהו לא יהיה לי, זה אותו רצון. כן? ההימנעות והתשוקה הם שניהם אותו דבר. אם אני נמנעת ממשהו, יש לי תשוקה לא לחוות משהו, או שאני מחפשת משהו, זו אותה תנועה. Okay? האמת השנייה שהיא הסיבה לאי נחת ואי סביעות הרצון, משאיר אותנו, זו תחושה שמשאירה אותנו תמיד בצמה, גם זה הוגדר כצמה. זה משהו שיהיה לי, אוקיי? או החשש לאבד את מה שכבר יש לי. זה לא רק זה, זה. ההיצמדות למשהו שיקרה, מה קורה שכשאנחנו נורא רוצים משהו, ולא יכולים להרפות, אנחנו כל כך אוחזים את הרצון, ששום דבר בחיים שלנו לא יכול להתרווח, אנחנו נעולים. כמו הרצון להירגע. ראיתם פעם? איך, מה קורה לנו או רוצים להירדם? כן, המאבק, איזה מאבק אנחנו עושים כי אנחנו רוצים להירדם, או כי רוצים להירגע, אוקיי? זה בהפוך להפוך, אנחנו יכולים לראות את זה. אז הרצון למשהו שיקרה או למשהו שלא יקרה. רצון. ואז יש את האמת השלישית. והאמת השלישית היא בעצם מה שנקרא. הדרך, כן, כבר היא, זה המקום ש... של השחרור, של ההרפיה של הדברים, של השמיטה, היכולת לזהות רצון ולשמוט רצון. והרצונות שלנו, כן, אני תכף אדבר, זה לא הרעיון שלא נהיה עם רצונות וכוונות בחיים, אוקיי? אבל אלה, אני אגדיר אותם ככה, גם הגדרה מאוד בודיסטית, אלה ששורפים אותנו. כן? אם רצון גורם לנו סבל, אז בואו נראה מה אנחנו צריכים לשמות. כי לא כל רצון גורם לנו סבל, לא כל רצון גורם לנו אי נחת. כן? אז קודם כל זה בכלל לזהות את מה אני צריכה לשחרר, ממה אני צריכה להרפות, או גם להכיר שאני אוחזת. אז יש את התנועה הזאת. היום בקבוצות, אני עשיתי את התנועה, וזו תנועה נורא משמעותית, התנועה להרפות מחשבה, התנועה להרפות את מה אני חושבת או לא חושבת על עצמי, הצלחתי או לא הצלחתי, וזו התנועה שבעצם מתפתחת פה על הכרית, בלי שאנחנו ערים. כל פעם שאני שומטת מחשבה וחוזרת לנשימה, כל פעם שאני מוותרת על איזה רעיון להתעסק איתו, כן? עם הסטארט-אפ הבא, עם מה אני אעשה כשאני אחזור הביתה, עם מה לא אמרתי וכן אמרתי, כל פעם שאני שומטת, זו תנועה שאני מתחילה לטפח בתודעה, תנועה של שמיטה. אוקיי? ולכן תראו איך כל התרגול הזה הוא עובד על פיתוח של מיומנות. גם התנועה לשמוט, לזהות ולשמוט. לכן האמת השלישית מדברת, בגדול קוראים לה הנירבנה, או הניבנה, ניבן, או הנירבנה שמדברים, זה בעצם הרגע הזה שבו אני שומטת, משוחררת. זה יכול להתחיל בשמיטות קטנות, וכל שמיטה כזו מרווחת, משהו בפנימיות, מאפשרת לנו מידה מסוימת של חופש. יכול להיות שהתודעה מיד תאחז במשהו אחר, אבל זה בסדר. כל עוד אנחנו עירות, כל עוד אנחנו עירים. אוקיי? וכשאני, אמרתי מקודם שאני משתמשת בארבע המיטות האלה, הם תמיד, תיקחו כל סיטואציה בחיים. כל סיטואציה של אי נחת, אוקיי? אפשר לבדוק מה הגורם ומה אני צריכה להרפות או לשחרר. כל רגע. זה המשפט המתמטי שאני איתו עובדת. אין משהו בחיים, אין משהו ביום-יום שאי אפשר לראות את זה. אי נחת, גורם, מה אני צריכה להרפות, מה אני צריכה לשחרר. אוקיי? זה. אז זה בעצם הדרשה הראשונה שהבודה נתן, כשהוא אחר הליל ההערה שלו. Okay. הדרשה הראשונה, וזו הדרשה שלמעשה זה הלימוד, כן? הלימוד הראשון, והוא כל הזמן תקף. הוא בכל מצב וזמן, תיקחו את זה ותראו שזה עובד. זה יעבוד בזעיר אנפין, זה עובד במקרו ובמיקרו. אבל אז יש את האמת הרביעית. האמת הרביעית היא כבר, הבודה התווה את הדרך. הוא אמר, אוקיי. אנחנו רוצים להשתחרר, אוקיי? להביא הירות, להביא בהירות. אז יש את הדרך לעשות את זה, כי זה לא פעם אחת וגמרנו, כן? יש התעוררויות קטנות, שחרורים קטנים, הרפיות קטנות, רווחות. ואת הדרך הזו זה מה שנקרא דרך כפולת השמונה, שמונת הנתיבים. ואני כרגע רק אגיד, אני צוחקת תמיד, כן? זה מחולק בגדול לשלושה חלקים. החלק שמדבר קודם כל על המוסר, דיברנו קצת על האתיקה, על ההתנהלות הפנימית שלי ביני ובין עצמי, ביני ובין הסביבה. כן? וזה הכל קשור, הכל קשור לכל לדבר הזה. איך אני ממקמת את המצפן הפנימי שלי? כי תראו, כשאנחנו, ההתנהלות שלנו בעולם, היא פוגענית פנימה והחוצה, אז אוטומטית אנחנו יוצרים אי שקט. תחשבו על זה. ריחלתי, שיקרתי, סיבנתי מישהו, לא אמרתי את כל האמת. משהו בפנימיות שלנו לא שקט מזה. אוקיי? זה מיד... במוסריות אי אפשר שיהיה, כאילו יש שם משהו שרוכש. יש משהו שרוכש בזה. כן? ולכן הדבר הראשון כשאנחנו רוצים ככה, אז רק לשים לב להתנהלות, וזה תרגול לדיבור שלנו, שהוא דיבור שהוא לא פוגע, שהוא לא מפלג, אוקיי? שהוא לא מוליך שולל. זה ברמה של הדיבור, לדוגמה, האי פגיעה, שההתפרנסות שלנו לא תפגע, שלא נתפרנס ממשהו שפוגע באנשים, בבעלי חיים. כן? סוג הפרנסה. אני חושבת שזה הולך, אני חושבת שהיום זה הרבה יותר מאתגר. כי אם הבודה דיבר על סחר בנשק, או כל מיני פגיעות בבעלי חיים, היום המרחבים הווירטואליים יכולים להיות מאוד פוגעניים, ולא מעט מהאנשים מתפרנסים מתוך המרחבים הווירטואליים. Okay? זה, עכשיו, אין פה נכון ולא נכון, אין פה עשה ואל תעשה. יש פה אמון בתהליך האישי שכל אחד כל הזמן יכול לדייק לעצמו. Okay? אנחנו כל הזמן מדייקים לעצמנו. אתם יודעים, יש צמחונים טבעונים עם כל מיני וריאציות, עם דגים, עם ביצים, עם דבש, בלי דבש, כן? מה שחשוב זה שאין נכון, לא נכון אחד, יש משהו שכל אחד יכול לקחת לעצמו. אבל בדיוק הפנימי. אז יש את ה, כמו שאמרתי, את המוסר, שהוא הדבר הראשוני שמביא את השקט הפנימי, כן? שהמצפן שלנו לא ירעד כל הזמן. הדבר הנוסף זה הטיפוח המנטלי. הטיפוח המנטלי זה מה שאנחנו עושים כאן. כן? טיפוח של ריכוז, טיפוח של תשומת לב, טיפוח של מאמץ. כן? גם את המאמצים שלנו יש איזושהי דרך לאזן. כן? איך אני מאזנת את המאמץ בין מה שאני רוצה לשמוט למה שאני רוצה לטפח. זה במסגרת של האמת הרביעית. והחלק השלישי בתוך האמת הרביעית זה מה שנקרא פניה. פניה זה wisdom, זה חוכמה. זה לא רק לשבת על הכרית, אלא יש ההתבוננות, כן, כשיש בהירות תודעתית. איך אני מבינה את הסקרנות שלי למקום הזה? לשים לב מה קורה. זאת אומרת, דיברתי מקודם, כשהבוץ שוקע, אז זה לא רק לשבת. פה אני תמיד משתמשת בדימוי של הצ'אנצ'ה, הוא היה אחד המורה מאוד מוביל בתאילנד של מסורת היער, מורה של ג'ק קורנפילד, מי שמכיר, עוד רבים וטובים. מסורת יער שלמה נמצאת גם במערב, שתלמידים שלו. הוא אמר, אתם יודעים, גם תרנגולת יושבת, זה לא אומר שהיא עושה מדיטציה. אז הסיפור הוא לא בלשבת, הסיפור הוא לא בלשרוד את הישיבה, אלא זה במידת הסקרנות, ויכולת שלנו להיות עם הדברים, נסכים להיות איתם, לראות מה קורה. עכשיו הנשימה היא כזאת, עכשיו פה הרגל, כן, נשים לב לקשר בין מה קורה בגוף, בתודעה, להסתקרן, okay? ומתוך הפניה זה, הפניה זה רגע הזה, שנקרא לו בשפה יומיומית, עיקר שהסימונים נופלים, אבל זה הרבה יותר מאשר הסימונים נופלים. זה הרגעים שהתודעה משתנה. אוקיי? הרגע של הפניה זה ההיווכחות הישירה הזו של להבין ככה זה טבע הדברים. ואז אנחנו לא נחזיק את אותו דבר, כן? זה מה שגורם לנו לשמוט, כן? להבין, זה בכלל גחל, ולשמוט אותו. כן, את אותו תכשיט או אבן יקרה שחשבנו שאנחנו מחזיקים, ולהבין שזה בכלל גחל. וזה הרגעים שהם, מה שנקרא, זה התובנה. אוקיי, פניה זה התובנות. זה מתוך התנסות וחוויה ישירה. זה לא משהו שאנחנו נגיד פה, זה אפילו לא משהו שתקראו בספרים, אוקיי? זו חוויה ישירה מתוך החוויה, זה הבנה ישירה מתוך החוויה. כן, ראייה בהירה. וזה מה שקורה, וכאן מה שחשוב לי לומר, דיברתי מקודם על סבל או על כאב. ומה שעושה את ההבדל בגדול בעולם התוכן, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא יכולים להימנע מכאב ומאי נחת. אבל אנחנו כן יכולים לטפח את שכאב ואי נחת לא יהפכו להיות לסבל. ופה יש הבדל מאוד גדול. ההבדל הגדול הוא בין כאב לסבל. כי האיכויות שמתפתחות זה גם המפגש שלנו, היכולת שלנו לראות דברים ולקבל אותם כהווייתם. היום, מה שקורה בפנימיות שלנו זה מאבק. אנחנו חווים את החיים כמאבק בין מה שאני רוצה ללא רוצה. אני אקח את המילה מעדיפה במקום אחר, וקודם יש לנו כל אחד מאיתנו את העדפות שלה או שלו. אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן במאבק עם המציאות, מאבק עם הגוף. פגשתם היום, כן? אני פשוט רוצה לשבת, שלא יכאב, מה הבעיה? למה לא יכולה פשוט לשבת? אוקיי? וזה מתחלף. אני רוצה להגיד לכם, באיזשהו שלב במדיטציה זה מתחלף. בהתחלה, אני אספר לכם מעצמי, אמרתי, אם רק לא היה לי גוף, הייתי יכולה לעשות יופי של מדיטציה. ואחר כך אומרים, רק אם לא היו לי, לא הייתה את התודעה הרוחשת ובועשת הזאת, אז הייתי יכולה לעשות מדיטציה. אבל זה השלם שלנו. אוקיי? ואפשר להביא הומור. בשלם הזה יש גוף שהוא חומר. והגוף מגיב. והתודעה מגיבה לגוף. והגוף מגיב לתודעה. וזה מה שאנחנו חוקרים, אבל זה לא נשאר ככה כל הזמן. כי משהו משתנה ביחס. אוקיי? אני רק אומר, אמרתי את זה היום בקבוצות, שמחשבות הן חלק ממציאות, ואני מאוד מקווה ששמתם לב. שלא אמרנו לרגע לא לחשוב. אבל אנחנו כן יודעים שהרבה פעמים אנחנו מגיעים עם איזשהם דימויים שאספנו לאורך השנים, איזה רעיונות לגבי מדיטציה, שבמדיטציה אין מחשבות. במדיטציה יש את מה שיש. השאלה היא לא אם זה קיים או לא קיים, אלא מה היחס שלי לזה. Okay? אנחנו הרבה מאוד מתוך מה שמתפתח זה היחס והגישה לדברים. ואיך אני, כשיש לי מחשבה, מה הגישה שלי אליה? אוקיי? אני יכולה לראות את הגישה ונזכור שתמיד ניתן לשמוט ולחזור. תמיד ניתן. אותו דבר לגבי הגוף. אם אתם חשות או חשים, וזה מאוד מאוד הגיוני, שצריך לזוז. כן? שזה לחץ ש... מופעל על הברך, מופעל על הגב, ואני יודעת שרק אם אני אעשה את התנועה הזאת לרגע, ואני אעשה את התנועה הזאת, אני פשוט רגע אחד ירווח, כל ההוויה שלי תשתנה. זה מה שאתם צריכים לעשות, להיות קשובים למה נכון כרגע. אוקיי? זה חלק מלהיות בקשר וקשב. עכשיו, אני לא אומרת שכל רגע צריך להחליף. אני אגיד, אוקיי, הנה, הזזתי את חלק מהמדיטציה, ועכשיו אני בקשב מחודש. אוקיי? מאוד חשוב לדעת גם את הרוח. הרוח שבתוכה אנחנו מתרגלים. נסתכל אם יש לי עוד משהו לומר. אז אני רוצה לחזור כרגע גם לכלי השייט, אבל בעיקר גם לדעת. לא שומעים אותי? ברח. תודה. אז גם לכלי השייט וגם לפנימיות שלנו, התרגול הזה יכול לתת לנו איזון. יכול לתת את מרכז הכובד. וזה לא עבודה פסיכולוגית, נורא חשוב לי להגיד. אנחנו לא עוסקים פה בעבודה פסיכולוגית, אנחנו עוסקים פה במיומנות תודעתית. אוקיי? והיכולת שלנו להיות ולשים לב, כמו שאמרתי, יש אי נחת. מה הגישה שלי לאי נחת? כמה אי נחת מטלטלת את כלי השייט, או כמה אי נחת? היא פשוט אי נחת. ויכולת לבוא ולהגיד, אוקיי, יש כאן אי נחת. אחד הדברים שקשה לנו להגיד, כי אנחנו מיד רוצים לחפש פתרון, או הסחת דעת. היום החברה שלנו הולכת יותר להסחות דעת, באופן גורף, למיסוכים מסוגים שונים. אוקיי? שלרגע אני לא ארגיש אי שביעות רצון, שאני לא אהיה בתסכול. אנחנו רואים את זה גם בחינוך של הילדים. הרבה פעמים. כמה אנחנו רק בשביל השקט מוכנים לעשות דברים. לא מסתכלים קדימה ומפתח את המיומנות. לא. כדי ליצור שקט, רק תנו לי שקט. אנחנו עושים דברים שאתם יודעים, לא משרתים את הילדים הרבה פעמים. מתוך חמלה לעצמנו, שזה לא רע, אבל... אז הנקודה שאליה עולם התוכן הזה, ומה שהבודה הביא כשאנחנו מדברים על חופש, זה היכולת להיות עם הדברים. לא, זה לא אדישות, שימו לב, זה יכולת להיות עם הדברים כשהם באים וחולפים, לחוות אותם במלואם, אוקיי? יש אי נחת, לשים לב לאי נחת, להכיר את המקור של אי נחת ולשמוט את הגורם, לשמוט את ההצמדות שלנו. עכשיו כדי לשים לב, ופה אני עושה חזרה, כדי לשים לב מה גורם לאי נחת ומה אני צריכה לשמוט, למה אני זקוקה. בהירות תודעתית. זה הסיפור, ולכן המיומנויות האלו, זה המקום. זה לא שאני יכולה לעשות עבודה רק כי אני מסכל. אבל כדי לדעת באמת במה אני נאחזת, לדעת מה באמת אני צריכה להרפות, אנחנו צריכים לראות את הדברים הרבה יותר בבהירות. להסכים להודות, גם כנות מאוד עוזרת פה. כן, אני נצמדת בזה ואני נאחזת בזה. ברוב הפעמים, חשוב לי לומר, ברוב הפעמים עצם, כן, ככה זה עובד, עצם זיהוי הדבר הוא גם השמיטה. לא צריך להשקיע בשמיטה. כי אתם יודעים, כשילד נוגע או אנחנו נוגעים במשהו חם, זה מיד ככה, זה אותו דבר. כן, הזיהוי הוא גם השמיטה. אוקיי? אז תודה על ההקשבה. זה מה שנקרא ממש הבסיס, ואני מאוד מקווה שזה עוזר ותומך לכם, תומך בכם ובכן, כדי לראות, כן, שכשסידרתה יצא למסע שלו, לפני שהוא הפך לפסל ודת, שזה בסך הכל היה מורה, שהתווה, נתן דרך, השאיר לנו פה את הדרמה, ממש לא רצה שנסגוד לו ונאכיל אותו, אבל זאת הדרך, ותראו כמה היא רלוונטית, בזכות הבהירות הזו, של להסתכל על גוף ותודעה, ולהסתכל על מציאות, בין אם במקרו ובין אם במיקרו, זה עובד אותו דבר. ולכן, אני רוצה להביא כאן את הערכה שלי אליכם שאתם כאן. זה לא פשוט. זה תרגול שהוא לא פשוט. הוא לא הופך להיות יותר פשוט. בעידן הזה, יחד עם זאת, אני חושבת שהוא יכול, בזכות מה שההטבות שקורות בדרך והעוגנים במרכז הכובד, בזכות זה אפשר לחיות את החיים בצורה קצת יותר מאוזנת, קצת יותר. אני לא יודעת להגיד אם שפויה, אבל כן, אפשר למצוא בית. כן, אני חושבת שמה שהכי חשוב זה שנדע שפה יש לנו בית. וזה יכול מאוד לעזור, שכשתתיישבו בפעם הבאה על הכרית, תסכימו להגיע הביתה. וגם אם הבית הזה כואב לפעמים, הוא לא נוח, או חסר שקט, הוא לא פחות בית. אז תודה רבה, בואו נשב איזה שתי דקות. אפשר לשים לב מה שלום הבית. לך להתעניין בו. אנחנו נצא כעת למדיטציה בהליכה.